הכל חי אונליין 93fm.co.il נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
כמעט 10 דקות לאחר חצות, ואנו בעוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, על הביצוע הטכני ישי פופובסקי, ואתם כבר מוזמנים להתחיל ולטלפן ל-058-693-93 שוחחו איתנו על כל מה שאתם רק תרצו. יש לכם משהו שיושב על לבכם, שתפו אותנו, ואנחנו בסייעת דשמיה, ורק בסייעת דשמיה נשתדל להזין, להקשיב, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע. קו הטלפון שלנו 058-693-93. אם תרצו לשלוח לנו הודעה בדרך הקלה, דרך האפליקציה, הודעה לשידור, או דרך האתר 93fm.co.il. מי ביניכם שמעוניין לקבוע פגישות איתי, 050-432-4400. אנחנו מיד כבר נשוחח איתכם על כל מה שרק תרצו. אנחנו נמצאים ממש בעיצומם של ימי ספירת העומר. כה חשובה רגישות זה לזה, לדון לכף זכות, לראות את הטוב שיש באחר. אנחנו נתחיל כמובן, נפתח עם שיר ווקלי. בעזרת השם בשבוע הבא כבר נוכל לשמוע מוזיקה אחר ל"ג בעומר. ממתינים לשיחות שלכם, 058-693-93. יצאנו לדרך.
Hishbati, hishbati eschem, hishbati eschem benois yirishu lohim, im timtzei es dovoidi. Matagidi, matagidi loy, shechoylas אהבוני שכוילס אהבו אובוני Oy mata gidi mata gidi loy shekhoyla sahavu buni Oy mata gidi mata gidi loy shekhoyla sahavu buni Oh, yeah, my doggy. תגידי לו שכוי לעשה המוני אוי מה תגידי לו שכוי לעשה המוני מה תגידי לוי שכוי לעשה עבוני השבעתי השבעתי אסכם השבעתי אסכם מנוי סגירי שולוי אם תמצאי שחוילס אהבוני שחוילס אהבוני מה תגידי מה תגידי לוי שחוילס אהבוני מה תגידי מה תגידי לוי שחוילס אהבוני
ב-058-693-93 זה מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
דבר ראשון, רציתי להודות לרב על 4 שנים מלאות בהרצאות. אני מפנימיה באזור המרכז, 4 שנים שכנראה לא ידעתי לנצל אותם. תודה רבה. בכל זאת, עכשיו יש לי שאלה ככה. אני בחורה בת 20 ועכשיו מצאים לי לצאת השידוכים והכל, יש לי פחד נוראי בגלל שאני לא מצליח להגדיר את עצמי. אני בחורה מבית דתי, כאילו חסית חרדית פחות או יותר, ופשוט אני ירדתי פחות או יותר, ההורים לא כל כך נתנו לי, הכל היה פה קשה, כאילו זה היה מהלך שהם פשוט באו, קבעו לי עובדות, זרקו לי את הבגדים, עשו כאילו בכוח, והתנאי שלי היה שאם אני אשאר כמו שהם רוצים, אני אהיה בבית. אז באמת נשארתי בבית, וכיום כשאני בחורה בת 20, רוצה לצאת, תראה, לראות העולם, לנסות, יש לי פחד, אני לא יודעת להגדיר את עצמי. אני יודעת מה אני רוצה מעצמי, אבל זה לא בדיוק הדרך הנכונה. אני יודעת שזה לא הדרך, אני עושה לעצור את זה, אבל יש לי משהו פנימי שכאילו לא ניצלתי פה, בגיל היותר קטן, שכאילו גילה, לא התפרקתי שומר.
תראי, לדבר על מה שהיה, זה קצת לא יעזור, בטח שלא להמשך. בואי תנסי לחשוב אם את יודעת להגדיר היום מה את רוצה.
מה, מבחינת שידוך כאילו?
מבחינת שידוך, איזה בית היית רוצה לבנות? איזה בחור בדיוק את מחפשת, כן יושב ולומד, כמה יושב ולומד, איזו אווירה צריכה להיות בבית. זו, אלו הדברים שבראש ובראשונה את צריכה להגדיר לעצמך לפני שאת מתחילה לחפור בעברך, מה היה, כן ניצלתי, לא ניצלתי. זה הכל נכון ונחמד, ותאמיני לי שאת יכולה כל כך הרבה עוד להתקדם ולהתחזק ולהתיישר ולהתעצב אחרי החתונה, וברוך השם את צעירה והחיים לפנייך. יש לך כ-100 שנה עוד בעזרת השם לעבוד את השם. השאלה קודם כל, אם היום את יודעת בדיוק מה את רוצה?
אני יודעת, אבל אין לי איזה הגדרה. זה לא שאני יכולה להגיד דתי, חרדי.
אז את ההגדרות. ההגדרות רק יכולות לבלבל אותנו. את רוצה בחור עובד השם? ירא שמיים?
בוודאי, אבל אתה יודע,
נגיד,
עובד, ויש
את ההתגמשויות
של
שלי. את רוצה שכשזקוקים לפרנסה, אז הוא גם יצא לעבוד בזמן שצריך, ובזמן הנותר ינצא ללימוד. את רוצה שהוא יהיה אדם ירא שמיים, אבל שיהיה לו ראש פתוח, שגם יהיה לו זמן למשפחה וגם איתך. זה מה שאני שואל, צריכה להגדיר את בדיוק, זה מה שאת צריכה להגדיר. אל תיכנסי לכל מיני הגדרות שיכולות לבלבל אותך, משום שהיום אני חושב שאף אחד גם לא יודע להגדיר בעצמו בדיוק מהי ההגדרה של חרדי, כי לצערים אנחנו רואים חרדים שאני לא יודעים אפשר לקרוא להם חרדים, ומה זה חרדי לייט וחרדי עבה וחרדי קל ודתי כזה ודתי לאומי וחרדל וחרדק. יש כל כך הרבה ביטויים היום, עזבית הביטויים, דעי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, תביני איזה בית את באמת רוצה לבנות, מי הטיפוס שאת חושבת.
יש לי רצון, אבל יש לי בתוכו הילחמות פנימית.
בשביל זה את לוקחת שותף לחיים, בשביל זה את לוקחת מישהו נוסף שבעזרת השם יחד תקימו את הבית שלכם. יש לך את השאיפות מצד אחד, את היצר הרע שבין הצד השני סוחב אותך לכיוון הנגדי, בשביל זה את מבקשת בזמן השידוחים מהקדוש ברוך הוא, את מחפשת שותף לדרך. מה את חושבת, שבני זוג לא מחזקים זה את זו וזו את זה? לא עולים ביחד? לא מגבים זה את זו? זה חלק מהרעיון המרכזי של בני זוג. זה לא רק בשביל להקים משפחה, זה לא רק בשביל להיות אבא ואמא, זה בעיקר כדי לחלוק את הדרך לחיים. וכשמוגדר בעינך מה את רוצה שיהיה לך בחיים, אז תקחי קודם כל את השאיפה, את הרצון, את ההגדרה, ועם כל הקושי, ואני מאמין שיש קשיים והרבה, את צריכה לחפש שותף לדרך הזו, והשותף הזה יעזור לך כדי להקים את הבית הזה.
אוקיי, אז מה התנאים שלי בעצם, כאילו, מה אני אמורה להגיד?
את אמורה, אחרי שאת מוגדר לך איזה בית את רוצה, להתאים את הבחור שמתאים לבית הזה. אני רוצה בחור שירא שמיים, שיוצא להקים בית של תורה, שישב ילמד, אבל שיבין שצריך פרנסה לבית, צריך לשלב תורה ועבודה. אלו הדברים שאת צריכה להגדיר לעצמך.
כאילו, זה לא הגדרה של חרדי.
למה לא?
זה גם לא...
זה עונה על כל הגדרה. יש חרדים שלומדים ועובדים, יש דתיים שרק לומדים, יש... הגדרות לא מתאימות. לכן אני אומר, תיזהרי מהגדרות. את רוצה יהודי חרד לדבר השם, זה חרדי. מכאן הגיע המקור של חרדי, חרד לדבר השם. והכל יכול להשתלב. ותדעי לך שבכוח של השאיפה, ביחד עם האמצעים והכלים של הקדוש ברוך הוא נתן לך, עם בן הזוג שבעזרת השם תמצאי בקרוב, אנחנו גם רואים הרבה פעמים ישועות והפתעות. הרבה אנשים התחתנו על מנת כן שהבעל ישלב תורה ועבודה, וברוך השם עשייתא דשמיא, והיו צריכים... מה שנקרא, כל כך הרבה שפע היה שלא צריכים אפילו לצאת לעבוד, וכן להפך, קרו כל מיני מקרים. אנחנו לא מתכננים יותר מדי את החיים קדימה, אנחנו מגדירים את ההגדרות, את השאיפות, את הרצון לקרבת אלוקים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את השותף לדרך, ועל זה אנחנו מתפללים, שזה השידוחים, זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אני מברך אותך ברכת הדיוט, אבל אני מברך אותך מכל הלב שתצליחי גם להתחזק וגם בעזרת השם בקרוב למצוא את הזיווג ההגון שלך משורש נשמתך, ותקימי בית נאמן בישראל על אדני התורה והעירה.
אמן, תודה רבה רבה.
בשורות טובות ולילה טוב.
Simintov, mazotov, mazotov, simintov, 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 mazotov, mazotov, simintov, simintov, mazotov, mazotov, simintov, 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 mazotov, mazotov, simintov, 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 sim mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yehelanu, 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 ulechol Yisrael, yehelanu, yehelanu, ulechol Yisrael, yehelanu, yehelanu, ulechol Yisrael, yehelanu, yehelanu, ulechol Yisrael.
Uveleinu, 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 otam, igarra vi ameinu, igarra vi ameinu, minyanu. Uveleinu, 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 otam, igarra vi ameinu, igarra vi ameinu, minyanu. Lame, lisei David, David of the Chah, oi meira letocha tachim, lisei David, David of the Chah, oi meira letocha tachim, lirushalayim yircho, oi virachamim, dashum, tishkan mitocha, tishkan mitocha, kasher dibarto, lirushalayim yircho, oi virachamim, Chamim tashuv tishkon betocha tishkon betocha kasher dibarto.
זהו מספר הטלפון שלכם כאן לשידור עוד השעה 2. הלו, טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו?
הלו,
כן, בבקשה.
שלום,
וברכה.
כן, שמי הודיה, אני גר באזור הקריות, אני מדריכה לבנות בסגנון של נוער נושר. אני רוצה לשאול שאלה.
בבקשה.
מי שהזיע לי לשמור לה חבילת סיגריות, עם, כאילו, עם הסית והכל, והתגברה, כאילו, זה מאחרי פסח, והתגברה, היא המצב שלה בבית לא כל כך קל, והיא חוזרת בתשובה, ו... חוזרת בתשובה המצב לא קל, והביאה לי לשמור לה את הסיגריות, הביאה לי לשמור לה את הסיגריות במשך תקופה של כמעט 4 שבועות, ועכשיו היא במצב של לחץ וקשיים, היא רוצה לעשן סיגריה אחת. רוצה לדעת אם מבחינת חינוך, התמכרות, כאילו, אם עכשיו עליי לתת לה את זה.
תראי, מבחינת חינוך לא עד זו שהרגלת אותה לעשן, אלא להפך. עד זו שעזרת לה בתקופה של 4 שבועות לא לעשן, בתקווה שלא לקחה, אני מקווה, ממקומות אחרים שהייתה צריכה.
היא אמרה
בוודאות שהיא לא לקחה. יפה, אז תראי, בנושא הזה מכיוון שזה דברים קצת יותר שהם חזקים מהבן אדם, תגידי לה, תשמעי, אני מבחינתי יכולה להחזיר לך את הפיקדון ולתת לך, אבל תחשבי, 4 שבועות הצלח להתגבר, לא חבל? לדבר על ליבה, לא לאסור עליה, לא להגיד לה לא, ממני את לא מקבלת. לדבר איתה, תגידי, את יודעת מה פירוש 4 שבועות? שאת איזה כוחות נפש זה? בוא נקטן לך משהו טעים, איזה ארטיק, איזה גלידה, איזה מסטיק, נתן לך משהו במקום, בואי נצא לטייל קצת, נתעבר ביחד, תשתי משהו קר. חבל לי בשבילך, אני אתן לך אם את דווקא רוצה. לבינת, עשי את המשחק של הרגש. כי באמת חבל עליה לאבד חודש ימים אם היא צריכה להתגבר. בתחום הזה, רק סיגריה אחת יכולה להחזיר את הבן אדם חזרה לישון. סיגריה אחת. ולכן מצד אחד, בכוח להגיד ללא, היא, תדעת, או שהיא ננסה להתפרק במקום אחר, או שמכיוון שזה הרבה יותר חזק ממנה, היא תרגיש שהיא לא בן אדם. הפוך, דווקא לדבר איתה.
אבל אני אסביר לרב, היא מאוד, היא כאילו בצורה עכשיו שהיא, אין, תתני לי רק איזה, אין משהו אחר בעולם, כאילו, אני ניסיתי, אמרתי לה, בואי, תצאי, הייתי שוקולד נס, מה שרק בא לך, מתנה, פרס, אני אמרתי הכל. אמרתי, חוץ מדבר אחד, שזה שאני לא, ואינני נחושה כל כך, כאילו, בצורה זה. אז אמרתי, רציתי להתייעץ עם הרב, אולי כאילו להגיד לה אחת וזהו וזהו, אחת, וכאילו אם אני אגיד לה אחת וזהו, אז היא תשמע לי, תקשיב לי, מקבל.
אז אם ניסית הכל, והיא אומרת שעכשיו זה מה שהיא רק רוצה, אז תגידי לה רק אחת, והיא תסכים, וזה ירגיע אותה, בסדר, תראי, אין בזה בעיה חינוכית, כי שוב, זה לא שהיא באה אלייך לא מאשנת, ואת נותנת לה סיגריה. מבינה, זה בדיוק הפוך. היא באה כמה שנקרא משועבדת לדבר הזה, ואת כביכול הפקידה בידייך כדי לנסות לעזור לה להתמודד עם זה. אם ניסית, כמו שאת אומרת, באמת הכל, לאכול משהו, לצא, לטייל, להתעבר, ואת רואה שפשוט זה לא שייך, זה ממש היסטרי אצלה. כן, אז את יכולה לתת לאחד עם תנאי שזה, רק חייב שלא תלכי לבקש עוד.
הבנתי, תודה רבה.
בשורות טובות, אשריך, את עושה דבר גדול, שהקדוש ברוך הוא תנח כוחות להמשיך להצליח ולהצליח להמשיך. בשורות טובות, לילה טוב. 058-600-93-93 זהו מספר הטלפון שלכם כאן לשידור, או כתבו לנו דרך האפליקציה הודעה לשידור, או דרך האתר 93fm.co.il. אנחנו ממתינים לשיחות שלכם, מיד אנחנו משוחח עם עוד כמה מאזינים שכבר ממתינים על הקו.
עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שמנו לכם לאחר הפרסומות 058-693-93, זה המספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן, או כתבו לנו דרך האפליקציה הודעה לשידור, דרך האתר 93fm.co.il. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
טוב,
בבקשה.
רציתי לשאול את הרב שאלה. יש לבת שלי 6 ילדים, זאת אומרת ילד בן 8, 7, 6, 5, 4, שנתיים, כן, שומרים שבת, הילדים לומדים בבית ספר דתי, הם חוזרים בתשובה כבר כמעט 15 שנה, וכל שבת, הילדים כל השבוע, הילדים מקסימים, גם בבית ספר, גם בבית, גם כל יום שישי ושבת, רק הם מתחיל את השירה של השבת, או את הקידוש, או לברך על החלות, הם משתוללים, משגעים, אי אפשר לשמוע שום דבר, מה עושים עם דבר כזה? כל שבת, כל יום שישי בלילה.
כל שבת, לא משנה קיץ או חורף.
לא משנה. רק מתחילים לעשות את ה, לקרוא את ה, לשיר את השירה לפני הקידוש, הם מתחילים. הנה הם הופכים את השולחן, הם נוגעים פה, הם נוגעים. וכל השבוע הם ילדים מקסימים.
כמה משתפים אותם בכל המהלך הזה של הזמירות והקידוש?
אבא שלהם אומר להם, הוא עולה, הוא לוקח שתיים לבית כנסת, הם באים לבית כנסת, יושבים כולם בשולחן, הכל טוב ויפה, מתחילים שירה והם מתחילים. אני סבא לקחת להם הפתעות, לקנות להם בשקיות ממתקים, תשמעו את הקידוש, תשירו עם אבא, כלום, הם מתחילים, ואחד מתחיל, כולם מתחילים.
תראה, אני אגיד לך משהו שראיתי גם כמנהג יפה וגם הובא בספרים בשם גדולי ישראל, שכדאי, נכון וטוב לעשות, וזה גם מגביר אצל הילדים את המודעות לחשיבות.
אני לא שומעת אותך כל כך טוב.
אני אומר, אני אתן לך איזושהי יצא שאני ראיתי גם בכמה וכמה בתי ישראל, וגם ראיתי שמובא בספרים וגם בשם גדולי ישראל, דבר שהוא חשוב מאוד מאוד, וגם יכול לגרום להאהיב עליהם את השבת ואת הזמירות. בזמירות שלפני הקידוש, במקום שכולם ישבו סביב השולחן בצורה, מה שנקרא, במסדר, ויתחילו לשיר, פשוט לעשות ריקוד של כל המשפחה. ריקוד, או במעגל, או רכבת, פשוט לעשות ריקוד משותף של כל הילדים בכל הגילאים. אני רוצה לומר שאני גם עושה את זה אצלי בבית, הילדים הקטנים מחכים לזה. עושים רכבת, עושים מעגל, רוקדים, ראיתי את זה גם בבית חמי שככה נוהג, וזה כל כך מכניס אותם לתוך האווירה, הם כל כך מרגישים ששולחן השבת הוא שלהם ולא איזשהו טקס רשמי שהם חייבים עכשיו לעמוד ולהתנהג יפה. הרי בואי תביני, אני מאמין שכמעט כל ילד בגן גם כן עושה ביום שישי את שולחן השבת, ויש את...
הם יודעים בבית ספר,
בדיוק. יש הרי בכל גן גננת משתלטת על 30-40 ילדים ועושים שולחן שבת עם אבא של שבת ואמא של שבת, וכל הילדים מחכים לזה מהסיבה הפשוטה, כי הם שותפים בשולחן השבת, הם חלק דומיננטי. הם מפעילים, הם יוצרים, הם השרים, הם המקדשים. וברגע ש... ובדרך כלל כשמגיעים לשולחן שבת רגיל בבית, ששם הילד הוא עוד 1/6 במקרה הזה, כן, יש מקרים שזה 1/10 או 12, באיזשהו מקום הוא מרגיש שהוא נדחק לפינה, והוא יכול להיות ילד טוב, אבל גם ילד טוב כשהוא מרגיש שהוא לא חלק מהעניין פה, אז הוא איפשהו מחפש לתת ביטוי, וילד נותן לעצמו ביטוי בטוב או ברע, או שמתייחסים אליו, הוא נמצא במרכז העניינים בגלל שהוא שר עכשיו, הוא מדבר, אז בסדר גמור, או שהוא עכשיו צריך להיות חלק ממסדר, זה לא בדיוק מתאים לו, אז הוא מנסה למשוך את תשומת הלב ולתפוס את הבמה דווקא דרך הדברים השליליים. ברגע שפותחים את השבת עם ריקוד של שלום הלחם ואשת חיל, ועושים שיירה ועושים רכבת ועושים עיגולים ואחד נכנס בתוך השני, ממש כמו, כמו
אז זאת אומרת שאתה עושה את השירה לפני הקידוש, לעשות את השירה עם מעגל?
בוודאי, 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 במעגל, ברכבת, בשירה, בשניים מול שניים וגשר, ונכנסים תוך כדי זה שרים שלום הלחם עם הרבה התלהבות. אחר כך בקידוש ראיתי הרבה משפחות שעושות איזשהו רעיון יפה, שכל ילד יש לו גביע קטן, ואחרי שאבא מקדש, גם הוא מקדש. אז פתאום את רואה את כל הילדים מחכים, מתי יגיע תורי, מתי אני אעשה קידוש. פשוט להפוך אותם לחלק משולחן השבת. לקחת איזשהו ספרון של הלכות או סיפורי צדיקים, ובכל סעודה מישהו אחר בתורנות מספר משהו, או איזו שיח, זאת אומרת, להפעיל את השולחן שבת דרך הילדים. שהם יהיו מחוברים, שהם יהיו חלק משולחן השבת, תנסו את הרעיון הזה, את תראי דברים נפלאים, כי אני אומר לך, גם מניסיון, וגם ממקומות שראיתי, גם קראתי, גם שמעתי, וגם נוכחתי, זה פשוט עובד. ליצור אותם שהם חלק, לא רק בלתי נפרד, הם החלק המרכזי של שולחן השבת. פה שרים איתם, פה רוקדים איתם, פה כל אחד עושה קידוש, פה כל אחד מקריא קטע מתוך ספר, פה כל אחד שר סולו זמירות לפי מנגינה שהוא מכיר, וכולם מוחאים לו כפיים. כל הזמן לתת את התחושה.
אבל רק שתיים יודעים לקרוא לו, כולם.
אז השאר יספרו סיפור סתם מה שהם זוכרים בעל פה. לנסות לתת כל מיני דברים, לאו דווקא להגיד אם תתנהג טוב ותהיה בשקט ותשאיר עם כולם תקבל פרס. זה גם לחמד, אבל תראה שזה לא תמיד עובד. הפוך, אתה מוביל, אתה עכשיו השאר, אתה עושה לנו ריקוד מיוחד, אתה קטר, בוא נעשה עכשיו שיירה של ריקוד שלום הלחם, עם המנגינה מיוחדת, ואתה הראשון שמוביל, ואבא אחריך. זאת אומרת, להכניס אותם לפעילות כזו, שהזמירות והקידוש ושולחן השבת וההווי, זה לא שהם משתתפים, הם חלק מרכזי מאוד בכל המערך הזה, ותראי שזה יעזור.
ואבא קודם מקדש, ואחר כך הם...
כן, כן, לפי תור, אבא הראשון, כמובן, אחר כך אבא בתור, אבא בתור, כל אחד עם גביע קטן כזה, עם מיץ ענבים מתקתק, שכל אחד יעשה את הקידוש בכיף. זה בתחילה יהיה קצת מצחיק, חלק יעשו את זה מרגש, אבל זה כבר... שילבת אותם בתוך מערך שולחן השבת, הם חלק מהשולחן. הם יש להם, הם דומיננטים, יש להם שם תפקיד. זה, זה, זה חוויה, זה מרתק וזה עובד.
אוקיי. תודה רבה.
שיהיה הרבה נחת, בשורות טובות. לילה טוב.
תודה, כל טוב. לילה טוב.
058-693-93 עובר מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן, או כתבו לנו דרך האפליקציה, הודעה לשידור, דרך האתר 93fm.co.il.
שם מסביב אל העולם יש צרות, האגות, החיוך נעלם, אבל תראה רק שחור, כי גם זה יעבור והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמון
Nah, that is stronger than the terror. Lonely, poor, lonely, rat. Yeah, nah, 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 nah צב אלך נשמרך בכל דרכך כי מלך יצב אלך נשמרך בכל דרכך צדלך תשמרך בכל דרכך כי מלך צדלך תשמרך בכל דרכך יש לכולנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוקים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו אך צריכים לבחור וזה ידוע החיים זה מתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומע אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומע אותנו מכולם אשרינו וזה ידוע החיים זה מתנה הכל צפוי לרשות נתונה
ב-058-693-93 זהו מספר הטלפון שלכם כאן לשיחות עד השעה 2 בלילה שוחחו איתנו כל מה שרק תרצו או כתבו לנו דרך האפליקציה הודעה לשידור או דרך האתר שלנו ברדיו כל חי לילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו
שלום
הרב
דבר שרוצה להגיד תודה רבה לתוכנית על כל
העצות המחכימות תודה רבה
יש לי שאלה
כן
כאילו אני עוד מעט בת 18, ההורים שלי גורשים מספר פעמים כל אחד. יש לנו משפחה מורכבת גם הרבה גורשים יחסית. אני חושב כאילו שזה כללה איזה משהו, לא יודעת, מפחיד אותי. אני לא יודעת מי אמר שלי זה לא יקרה.
זאת אומרת, את רוצה לשמוע ממני שזה לא יקרה לך?
לא יודעת, אני יודעת שאני צריכה, כאילו, לא יודעת, הלחץ הזה.
הלחץ מובן.
אולי שזה כללה, לא צריך איזה משהו.
אני לא, לא, לא מבין בכללות. אני יכול רק לברך. באמת לא, זה לא התחום שלי. אבל תראי, אין ספק שזה יכול לעשות דווקא להפך, בגלל שיש לך מזה מאוד 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 פחד. ואת תביני בעזרת השם כשתיכנסי לשידוכים שלהקים בית זה לא דבר שהוא מובן מאליו. וזה פשוט. ושום דבר לא בא בקלות. צריכים לעבוד קשה מאוד כדי שזוגיות ובית יעמוד על הרגליים. צריך המון ויתור והמון נתינה והמון הקשבה והמון הבנה. אז יכול להיות שדווקא אצלך זה יעשה את ההפך. אני רוצה לומר לך שאני הכרתי, היה לי חבר טוב שההורים שלו, כמו שאת מספרת, התגרשו, אבל לא פעם אחת, זאת אומרת כל אחד היה לו מספר פעמים. והוא דיבר איתי על זה כשהוא היה בחור, הוא אמר לי כל הזמן, אני בלחץ, אני מפחד, ואולי זה גם יקרה לי, וזה מה שאני מרגיש בבית, ושומע, וחי, ורגיל. וזה עשה לו בדיוק את האקציה ההפוכה. ברוך השם, נשוי שנים באושר ואושר, עם ילדים, ועושה הכל כדי שהבית יהיה כמו שצריך. ונכון, אין ספק שאין בדבר הזה ערבות. כמו שיש במובן רוחני את המושג אל תאמן בעצמך עד יום מותך, משום שעלירת שמיים צריך לעבוד כל החיים. ככה זה גם בזוגיות, ככה זה גם בבית יהודי, זה לא דבר פשוט ולא דבר קל, ואנחנו מסתכלים על כל העולם ואנחנו רואים מה קורה בעולם. וככל שבן אדם פחות בעל מידות ופחות וטרן ופחות סולח ופחות מקשיב, אז בתים מתפרקים וקמים לצערנו הרב בכמויות. אני לא מדבר כרגע על ציבור מסוים כזה או אחר, מדבר על העולם הכללי. בעולם הכללי לצערנו הרב גירושין זה משהו שבכל עת ובכל שעה. שוב, לא תמיד כשיש גירושין זה מוכיח על אשמה. ישנם גם גירושין שהם כוח המציאות ואין מה לעשות. אבל
אני מפחד שאולי ירמו אותי, לא, את נגיד היה כמה, נגיד אמא שלי גרשה כמה פעמים, זה היה פעם, שזה היה פשוט רמאות, דברים שאמרו לה וזה לא היה נכון. זה חלק מזה שנתחתן עם מישהו כעסן, רמאי, אלים, לא יודעת מה.
קודם כל תתפללי שהקדוש ברוך הוא יזמן לך את הטוב בבית מה ששלך. דבר ראשון, אני אגלה לך סוד, סוד אמיתי. אף אחד לא יכול באמת לדעת. אף אחד לא יכול באמת לבדוק לעומקם של דברים מי זה בן או בת הזוג שלו לפני החתונה. אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים שדברים כל כך מפורסמים פתאום נעלמו מעיני בני הזוג. ולהפך, הדברים האלה הם נטו נטו סייעתא דשמיא והמון המון 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 תפילות. כמובן שמן הצד השני אני יכול לומר לך שהמשפט המפורסם שאין זוג לא מוצלח יש זוג לא מודרך הוא גם נכון, כי בשביל לריב צריכים שניים. וכרגע שיש צד אחד שמבין וסולח, מבטר, מקשיב ונותן, אז אפשר לריב. בשביל לריב עם מישהו צריך פרטנר, צריך מישהו ממול. אני אומר את הדברים האלה כי זה דבר והיפוכו, ואין שום אדם בעולם שיכול לומר ההפך. זה לא משנה מאיזה חוג בן אדם מגיע ומאיזו עדה, אם נוהגים להיפגש פגישה אחת או חצי שעה או ארבע פגישות או עשר פגישות. אנשים בעולם שחושבים שהם מכירים את החתן והכלה שלהם כמה חודשים או כמה שנים קודם, אז הם כן יודעים יותר. פשוט טעות חמורה. אין להכיר, להכיר באמת מכירים רק אחרי החתונה. הכל זה עניין של סייעתא דשמיא, וכשאדם הולך בתלם ומתפלל ופונה לבורא עולם הקדוש ברוך הוא עוזר לו. מצד שני, בית, להקים אותו בצורה טובה, נכונה, מדויקת, יעילה, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט בכלל. זה דבר שחייבים להשקיע בו אין ספור ויתורים, ואין ספור הקשבה, ואין ספור נתינה. כל הזמן, כל הזמן זה עבודת חיים. לא צריך להתפעל מכל דבר שקורה, וקורים דברים, קורים דברים. אני אומר את הדברים האלה משום שצריכה לדעת, מצד אחד יכול להיות שדווקא כל המצב הסבוך הזה שנמצא מסביבך דווקא אותך ירביל למקום טוב יותר. דווקא אותה חיובית.
ברור, כמה שקיע כמה שיותר, אני אומרת
נכון,
כל פעם שישקיע בשביל שזה לא יקרה.
נכון, 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 וכך תעשי, ותקבל שמחו גם לזמן לך את הטוב ביותר, שתוכלי ביחד איתו לבנות את הבית הכי טוב, ותראי שלך סייעתא דשמיא. אל תתפעלי ממה שקורה מסביב, אנחנו רואים דברים לכאן ולכאן, בכל מיני תחומים, תהי את הכי טובה שאת מסוגלת, הכי קרובה לבורא עולם, הכי ותרנית, בעיקר מידות, 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 כמה שיותר להשקיע בנושא של תיקון המידות, של להתגבר, של לתת, של להקשיב, של לוותר, לוותר הבית עומד על הוויתור, כאשר כל אחד יודע להאזין לשני ולא לעמוד על הדברים שלו בכוח, אז רואים, רואים ישועות, ככה זה זוגיות, זה ויתור, זה נתינה, נתינה, נתינה וויתור כל הזמן. שאף אחד לא יחשוב, או שאף אחד לא יגיד לך, או שאף אחד לא ירמה אותך, שיש אנשים שהבית שלהם עומד איתן והזוגיות פורחת ואף אחד לא מוותר שם, אין דבר כזה. אין זוגיות שלא צריכה תחזוקה קבועה, אין זוגיות שלא מתקדמת רק בזכות ויתור והבנה והקשבה, אין דבר כזה. זו עבודת חיים, אבל זו עבודה ששווה זכרה בצידה. כשיש בית איתן, כשיש בית יציב, כשיש הבנה, כשיש הקשבה, כשיש אהבה, כשיש נתינה, אז יש לחלוק את החיים עם מישהו אחר, וסייעתא דשמיא, וילדים יוצאים בנפשם. מה לעשות? זה שווה, זה משתלם, אבל זו עבודת חיים. לא צריך לפחד מזה, הפוך. צריך להרגיש שאת עוד הרבה יותר מוכנה לזה מכל מישהו אחר, כי את עברת, ואת יודעת מה האסון של להתגרש, וכמה שבקלות אפשר לשבור ולפרק בית. הפוך, זה יכול להביא אותך למקום שתבין עד כמה ויתור הוא חשוב, ועד כמה נתינה זה חשוב, וכמה הקשבה זה חשוב, ושם תקחי את זה, שזה יחשל אותך, לא שזה יכשיל אותך, שזה יחשל אותך. ותתפללי כמובן, תראי ישועות, בשורות טובות.
תודה רבה.
לילה טוב. ניקח כך מספר באמת הודעות שכבר נערמות כאן, ולא הספקנו להתייחס. אנחנו מוציאים את ההודעות. בואו נראה מה קורה כאן. לכבוד הרב אורבי, שלום וברכה, ברצוני לעלות בבמה מכובדת זו נקודה כואבת שחוויתי לאחרונה מספר פעמים. אני בחורה בת 22.5 בשידוכים, שקרוב לשנה לא יצאתי לפגישות כלל. דווקא היו הצעות טובות ורבות, רק מה שקרה לאחרונה שזה הפך כמעט לתופעה. עוד בשלב בירורים די ראשוני שערכה האם של הבחור, יודע שהבחורה לא מתאימה. הסגנון החיצוני, הלבוש וכדומה. אדגיש ואומר שאני לא ניגשת להצעה אם אין אחוזים גבוהים של התאמה בסגנון, בעקרונות ובכל המעטפת. רק מה שקורה זה שהאימהות מסתפקות במעט בירורים בשביל לחרוץ את גורל ילדיהם, ולא נותנים צ'אנס לפגישה לבדוק את כל אותן ספקות בשטח. יש פעמים שאם הבחור לא בדיוק, שאם הבחור לא יודעת בדיוק מה הבן שלו מחפש, ואין תאום בין הבחור לבין האם. ברצוני לשמוע את חוות דעת הרב, ואולי גם את המאזינים מתוך ניסיונם, איך הורים יכולים לקחת כזו אחריות משמעותית על עתיד ילדיהם. ולפעמים מדובר בדקויות. הבחור יכול לצאת לפגישה ולהתרשם מהאישיות והאופי של הבחורה, ואז לתת את הדעת על אותם פרטים, ולהעמיד אותם באור נכון בהתאם לדרישותיו האישיות. הלא כך, תודה על התוכנית הנפלאה. אני חושב שכל מילה שאת כותבת, אני לא בחרתי ושלפתי את ההודעה הזאת מתוך סל ההודעות, את פשוט כאן ממה שהעבירו לי ההודעה הראשונה. אני חושב שכל מה שכתבת זה פשוט מילה בסלע. צודקת במעט אחוזים. אין שום זכות לפסול דברים על הסף. אין שום זכות, בפרט אם ישנו איזשהו חשש שאין סינכרון בין ההורים לילדים. יש דברים שעליהם כדאי להתעקש כעקרונות בסיסיים, אבל לא מעבר לכך, בטח לא להפיל דברים על דקויות. כמובן שכל כך הרבה דברים שנשמעים מצד אחד מכיוון כזה בשטח זה נראה אחרת. מנחה לא פשוטה בכלל, אני לא יודע, אין לי תשובה אמיתית איך הורים מסוגלים לחרוץ את עינם, וסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נותן. אבל אין ספק שיש פה גם פנייה להורים. אני מאמין שהורים יודעים ומודעים לדברים שאת כותבת, וטוב שאת מעלה את זה על בימה חשובה זו. שלפעמים ההורים רוצים שידוך מסוים, ולילד ולילדה מתאים קצת משהו אחר. ואין שום טעם ללכת עם הראש בקיר. צריכים ללכת מה שנקרא החכם עיניו בראשו. מצד שני, ישנם הרבה דברים שבבירורים זה נשמע כך לא מדויק, אז לא לפסול דברים על הסף. ולקחת כל דבר ברצינות, ולנסות עד כמה שניתן, סך הכל אנחנו בני אדם, והאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, לעשות רק את מה שאפשר, ועדיין להתייעץ ולתת את האופציה לבדוק כל דבר, ולא להפסיד דברים ככה בנקל ובהנף יד. באמת הערת את עינינו ואת צודקת, ועוד פעם, לפעמים שזה גם הפוך, ופתאום זו בדיוק עשה, אתה תשמע שהקדוש ברוך הוא מראה שלו, אבל כל דבר, כל מקרה לגופו, לא ספק, שידוחים זו אחריות לא פשוטה, בירורים זו עשיית הדשמיה בפני עצמה, הבנה מה אנשים אומרים ואת מי לשאול ומה להבין מתוך הדברים ואיך לשאול את השאלות, זו גם חוכמת חיים מיוחדת וכמובן עשיית הדשמיה. ואת הכל 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 צריך לעשות עם אחריות כבדה מאוד, זה ענייני נפשות, זה ענייני שידוחים, צריך לדעת לגשת לדברים, לשאול את השאלות הנכונות, לשמוע את התשובות הברורות. אני בעיקר גם פונה לאלו שמתייעצים איתם או שמצלצלים או מתקשרים אליהם לברר על שידוך כזה או אחר, כמה צריכים להיות זהירים, כמה צריך לדעת מה לומר ומה לא לומר. למשל, אני תמיד מורה לאנשים ששואלים אותי מה לומר בשידוכים אם שואלים אותי על פלוני או על פלונית, אז כל מיני דברים שהם עניין של טעם, בכלל מי שמך לאיש לומר נראה טוב, לא נראה טוב, לא, בן אדם לא מסוגל לומר דבר כזה, כי זה באמת עניין אינדיבידואלי. גם חוכמה וטיפשות, גם חוכמה וטיפשות, באיזה זכות בן אדם יכול להגיד על בחור או על בחורה שאין להם כל כך הרבה שכל? מה אתה יודע מי המוצעת, מי השידוך? אולי הוא יישב בפגישה איתה ויגיד איזה בחורה מבריקה. זה גם עניין אינדיבידואלי, ימצאו שיחה משותפת, לא ימצאו שיחה משותפת. יש קווים כלליים, דברים שכן ניתן לומר, שכן ניתן לראות, בעיות אקוטיות, בעיות קשות מאוד שלא ניתן לגלות במבט עין, וזה לצורך, יש להגיד דברים מאוד, אבל דברים קלאסיים כמו מראה, כמו חוכמה, כמו סגנון, כמו דברים, אפשר להגיד דברים מבשים, כן, סגנון פתוח, סגנון סגור, מדבר, מבין, דברים כלליים, אבל לא להיכנס לפרטים שהם כל אחד ואחד כפי ראות עיניו, זו סכנה, וזה פשוט דיני נפשות. והשאר כשאת מעלה את הנקודה הזו בפניין להורים, למשודחים ולנשאלים לגבי שידוחים, שימו נורא אדומה גדולה מול העיניים שלכם כשאתם מדברים על הדבר הזה, זה נפשות.
Oh, my God. עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שבו לכם לאחר הפרסמות, ואנו בשעה נוספת של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, לביצוע הטכני שי פופובסקי, וגם צריכים פה לומר לתלמידי ישיבת הרב קליר שהם יכולים ללכת לישון. אנחנו ממתינים לשיחות שלכם 058-693-93, שיחה בעלות רגילה. אם אינכם מעוניינים לשוחח בשידור, כתבו לנו דרך האפליקציה, הודעה לשידור, דרך האתר 93.co.il. טלפון לקביעת פגישות 050-432-4400. לילה טוב למאזין ומאזינה נוספים שאיתנו על הקו. לילה טוב.
טוב טוב.
כן, בבקשה.
אני
רציתי
לשאול
בחורה
בשידוכים. היא כבר בת 35, והיא בוררת מאוד מאוד מאוד, היא מאוד חכמה, מאוד מוצלחת, אבל היא אפשר עם זה, כי אם בחור מאוד מאוד חכם, אז היא אומרת שאין לו רגש. בחור לא מאוד חכם, היא לא רוצה. וכבר היא בוררת, אז כבר לא יודעת מה להיעץ לה. אני מורה להגיד לה.
היא מקשיבה לעצות שלך כשאת שואלת מה להיעץ לה?
כן, אני שואלת רק בי.
תראי. היא בחורה שחלטנית יותר או רגשנית יותר?
רגשנית.
לא, שחלטנית?
היא חכמה מאוד, היא ריאלית מאוד.
מה אצלה יותר תופס מקום, רגש או שכל?
שכל.
את צריכה להסביר לה שבכל זוג בעולם, בכל זוג בעולם, יש דבר והיפוכו. בכל זוג בעולם. הקדוש ברוך הוא שהוא מזווק זיווגים, כמעט כל זוג שאנחנו מכירים, אם נסתכל מסביבנו, אנחנו נראה שאחד דברן והשני שתקן, אחד קמצן והשני פזרן, אחד רגשן והשני שחלטן, אחד וטרן והשני עקשן. אין מה לעשות. כך מורכב בית, כך מורגבת זוגיות אמיתית. זוגיות אמיתית חייבת להיות מורכבת מדבר והיפוכו. ולא ניתן לעולם, למרות שיש הרבה אנשים שאומרים, אני אדם שחלטן מאוד, אני מחפש גם כן בן או בת זוג שחלטני מאוד, אני רגשן מאוד, אני מחפש בן או בת זוג רגשני מאוד. וזה לא עובד. זה לא עובד כי בית אמיתי, נכון ויציב, חייב לקבל משני הכיוונים את שתי הקצוות, את ההפך. ורק ככה מגיעים לדבר מושלם ואמיתי. ותדברי איתה דווקא על התחום הזה, שמכיוון שאצלה השכל מאוד 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 שולט.
כן.
ודווקא אצלה העיקשות זה משהו שהוא בולט. וצריכה להיות מודעת לעצמה, זה לא חוכמה לעצום את העיניים ולהסתיר, לטמון את הראש באדמה. היא דווקא צריכה כן. מישהו שהוא פחות שחלטן ויותר עקשן, מישהו שהוא פחות עקשן ויותר וטרן. זה מה שמשלים אותם. היא לא יכולה לחפש בדיוק מישהו כמוה. כי מישהו בדיוק כמוה זה לא הבן זוג שלה. מישהו שהוא בדיוק בשכל שלה ובהקשנות שלה, זה לא יעבוד. כדי שבית יעמוד על תירו, חייבים דבר בהיפוכו. הפוך.
אז איך מסתדרים ההפך?
לא שומע?
איך מסתדרים? עם ההפך, עם ההיפוכים, איך מסתדרים?
ככה מסתדרים, ככה בדיוק, זה סוחב להנה וזה סוחב להנה, ולומדים לוותר ולומדים להקשיב, וככה נוצר בית נורמטיבי. תסתכלי, כל תעשי לך שריקה בראש, כמעט כל בני זוג שאת מכירה מסביבך במשפחה או בין החברים או בין השכנים, כשזאת מדברת אז בעלה הוא שתקן, כשזה מדבר אז אשתו שתקנית, כשזה עקשן אשתו וטרנית, כשזה קמצנית בעלה פזרן, כשזה ככה זה עובד. הבית נעשה מושלם דווקא מהקוטביות הזו, מהקיצוניות הזו. ככה גם מייצרים ילדים שהם סוג של אמצע. הגמרא אומרת גם כן שגבוה וגבוהה לא התחתנו ונמוך ונמוכה לא התחתנו. זה אותו דבר. אסור לקחת את אותו דבר בדיוק. עד הרבה להפך. אתה צריך לקחת את מה שחסר לך. הרי אנחנו צריכים להבין שמה שמחבר אותנו, וזה דבר שאת צריכה לדבר איתנו, הנקודה הזו, זה הנקודה הכי חשובה. מה שמחבר אותנו, חלק החיבור, הוא לא במה שיש לנו, הוא במה שאין לנו. אם אני רוצה ליצור פאזל, אני לא יכול לקחת ריבועים של תמונות לעשות פאזל, משום שברגע שהריבוע הוא מלא, אז כל תמונה ותמונה תעמוד רק על יד חברתה. לא יהיה פאזל. כדי ליצור פאזל שהוא גוש אחד, אז איך נראה פאזל? חלק אחד יש לו חיסרון, ובצד השני יש לו יתרון, והחלק שאמור להשלים אותו דווקא יש לו יתרון במקום שיש לו חלק על ידו חיסרון. ככה אני משלב אותם ויוצר פאזל קשיח. ככה זה עובד. אותו דבר, מה שמחבר יהודי לבורא עולם, זה לא מה שיש לו. הרי וישמן ישורון ויבעת. מה שמחבר את היהודי לבורא עולם זה דווקא מה שאין לו. חסר לו פרנסה, אז הוא משווע. הוא רוצה בריאות, אז הוא מתפלל. הקשר שלנו נוצר על ידי האין, לא על ידי היש. אותו דבר בין בני זוג. מה שישלים את בן או בת הזוג זה מה שאין לשני ויש לי. וכן להפך. כי אם אני אחפש בדיוק את אותו חלקיק פאזל שנראה כמוני, לא יכול להיות חיבור, כי אם לשנינו יש חיסרון באותה נקודה, ויתרון באותה נקודה, ומעלה באותה נקודה, זה לא יכול להתחבר, זה לא יכול להיכנס, זה לא עובד, זה לא השלמה. השלמה דווקא מגיעה מזה שהשני הוא שונה. נכון, צריך להיות נקודה, צריכה להיות נקודת חיבור, צריכה להיות הבנה, צריך להיות תקשורת. בוודאי, אני לא מדבר שיהיו שני הפכים לחלוטין שאין לי מי לדבר. אבל לא נורא אם יושבת עם בחור שהיא מרגישה שהיא הרבה יותר חכמה ממנה, והוא יותר רגשן ממנה, ויש לו רגש. אבל היא לא יכולה לחפש בחור ברמת השכל שלה, כי אז אוטומטית רגש לא יהיה לו כמו שהיא מחפשת. כי כך בנויים האנשים. אחד שולט בו יותר השכל מהרגש. האחר שולט בו הרגש יותר מן השכל. דווקא הדבר והיפוכו זה הדבר שהכי מתאים לה. אם היא מאוד שחלטנית והיא מחפשת בבחור שיהיה בו רגש, אז היא צריכה קצת לוותר על שכל. הוא לא צריך להיות טיפש, הוא לא צריך להיות אדם שלא מבין עניין, אבל הוא לא חייב להיות מבריק וחכם ברמה שלה. וכן בכל מידה ומידה שיש לה. הפוך עד הרבה, החיבור הכי נכון זה במה שאין לנו, לא במה שיש לנו, ועל זה הנקודה שאת צריכה לשים דגש. את זה היא צריכה להבין.
הבעיה שלה שההורים שלה הם כאלה הפכים, שזה בלגן. אבא שלה מאוד 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 קמצן, אמא שלה מאוד מאוד פזמנית, כאילו אין להם שווי למצוא לאף אחד. אבא מאוד עקשן ומאוד שתלטן, ואמא מאוד כנועה ומאוד
וכמה שנים ההורים שלה חיים ביחד?
40 שנה.
40 שנה, בבקשה, כך נראה זוג. מה לעשות? כל הזוגות שאנחנו מכירים, ככה זה עובד. אחד עקשן ואחד וטרן, והשני רגשן והשחלטן, וזה פטפטן וזה שתקן. כך בנוי זוג. דמייני לעצמך זוג ששניהם פזרנים, או ששניהם דברנים, או ששניהם עקשנים. אין קיום לבית הזה, אי אפשר, זה לא שייך. הפוך, הזוגיות, הבית הכי נכון זה הדבר והיפוכו. שוב, לא חייבים שהקוטביות תהיה כל כך קיצונית. כדי שבית יזיק מעמד חייבת להיות איזושהי השלמה, איזשהו שינוי.
מה שקרה במקרה הזה של קיצונים?
אני לא שומע.
איך עושים את ההשלמה? איך עושים את ההשלמה במקרה של קיצונים?
אז אני שוב אומר, נכון, יש קיצוניות, אבל יש נקודת אמצע של הבנה. זה כבר מגיע לחלק של עבודת המידות. זה כבר מגיע לחלק של העשייה של הבן אדם. צריכים להבין, לצאת מתוך נקודת הנחה, וזה גם נקודה שכדאי שגם המאזינים שלנו ישמעו. לא משנים בין הבת זוג. לא מחנכים בין הבת זוג. לומדים לחיות עם בין הבת זוג. לומדים את המעלות שלו. לומדים את החסרונות שלו. לומדים את הצרכים שלו. ובמקום לעבוד שנים רבות ולנסות לשנות אותו, מה שברוב המקרים בני זוג מנסים לעשות ללא הצלחה, פשוט ללמוד להעניק לו את הצרכים שלו. ואם בן אדם אוהב כבוד, לתת לו כבוד, ואם אישה צריכה הקשבה, אז להקשיב לה. ואם זה צריך... עוד פעם, זה כבר עבודת המידות, זה כבר הדרכה נכונה, זה כבר גישה לחיים. זאת נקודת החיבור. עבודת המידות שלנו, זו הנקודה שתחבר אותנו בין בן הזוג לבת הזוג. אבל... זה לא יכול להיות אותו דבר. זה פשוט לא יכול להיות אותו דבר. זו נקודה שהיא חייבת להבין אותה. משם היא צריכה לצאת מנקודת ההנחה הזו, שהיא לא יכולה לקבל בחור כמוה. זה לא ייתכן. זה לא יהיה לה טוב. לא תהיה שם זוגיות.
אני גם אומרת להרבה שאם אני אומרת להם, אני אומרת כאילו רק הפגישות זה דיבורים, דיבורים, החיים זה לא דיבורים.
בוודאי.
דרך החיים היא לא דיבורים.
בוודאי,
החיים. החיים זה לא דיבורים, מדברת, מדברת, מדברת. ואז היא בוחנת, 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 ואחר כך כל כך בדיונים, והחיים רצים.
גם לבדוק יותר מדי לא שווה.
היא כל הזמן בודקת, 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 והיא...
אז היא רואה במבחן אותו. נכון, במבחן התוצאה, היא רואה שזה לא עובד.
לא עובד ככה, אז אני אומרת לה, כאילו, השעון הכל עוזל.
אז פה, 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 פה.
מה עוד אפשר לבור ולבמור?
פה את צריכה לעשות איזשהו שינוי בגישה. אני אסביר לך למה יש איזשהו קצר בתקשורת ובהבנה ביניכם. היא בוחרת, ובצדק, היא מחפשת בן זוג מתאים. את לא באה ואומרת לה, דווקא זה ששונה ממך, הוא זה שמתאים לך. אלא את באה ואומרת לה, תפסיקי לבוא אותה מדי, נו, את כבר מבוגרת, חבל הזמן, את צריכה כבר להיות אימא במקום להיות בחורה בשידוכים. מה שקורה, השיח ביניכם הופך לכיפופי ידיים. זאת אומרת, האם אני כן צריכה להשקיע בחיפוש או לא צריכה להשקיע בחיפוש? אני כן צריכה לטמון את הראש באדמה או אני לא צריכה לטמון את הראש באדמה? וכאן יכול להיות שהיא לא מקבלת. למה שאני אעצום את העיניים? אני רוצה לבחור מישהו כלבבי. את צריכה לשנות את השיח. את כן צריכה לחפש, וזה בסדר שאת בוררת, אבל בואי נעשה סדר. את צריכה לחפש משהו אחר ממי שאת. לא משהו או מישהו שהוא בדיוק את. לשם זה לא יוביל נכון. זאת אומרת, כן תלכי איתה בראש שזה בסדר לחפש. אבל בואי נגדיר קודם מה אנחנו צריכים לחפש. זה בסדר שתהיה בררנית, אבל מה את בוררת? לכאורה עד עכשיו בררת דברים, כי חיפשת שזה יהיה זהה למי שאת. ולכן מי שלא שחלטן כמוך, את הורדת אותו. ואם כבר מצאת מישהו שהוא שחלטן כמוך, אז באת בטענות ואמרת, אין לו רגש. זה לא יכול להיות מישהו שיהיה ברמת שכל טופ שבטופ, אם באותה רמה יהיה גם ברמת רגש. זה לא ייתכן. האחד הרגש משתלט על שכלו, האחר שכלו משתלט על רגשו. ככה זה בכל נבחי החיים. היא גם לא יכולה למצוא מישהו בזרן או קמצן כמוה, אני לא יודע מה היא, זה לא משנה. היא גם לא יכולה למצוא מישהו עקשן או וטרן כמוה. היא חייבת למצוא את ההפך ממנה. ודווקא זה הוא שישלים אותה. היא יכולה קצת לוותר על שכל, אם יש לה הרבה שכל והיא מחפשת רגש. הפוך, הוא זה שישלים, הוא צריך את השכל שלה, היא צריכה את הרגש שלו, ושם היא בנה הבית. לנקודה הזו את צריכה להגיע איתה, וגם לדבר איתה על נקודת החיבור, שבעצם החיבור האמיתי מגיע דווקא ממה שאין לנו, ולא ממה שיש לנו. שם יעזור.
תודה רבה.
בקרוב ממש, בעזרת השם, בשורות טובות.
אמן, תודה.
לילה טוב.
כשאת אני לעצמי ואתה לא איתי, מה אני כשאני בנפרד? כי אני יהודי לא הולך לבדי, רק איתך ידידי יד ביד. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, לנוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. להיות משפחה זהו סוד השמחה, כי ביחד הכל טוב יותר, ואנחנו שרים כל ישראל חברים, על אף אחד לא נסכים לוותר. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. כאיש אחד בלב אחד, לא רוצה להיות לבד, רק לנצח שבטחים גם יחד. רק לנצח שבטחים גם יחד. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. אם נצליח לאהוב בין השירים עם הטוב, המשיח עוד יגיע בקרוב. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. ליבו בינה ידין יד, מצינג עונות כגין כן מושיח בן דוד. עם אחד שיר אחד, בוא אחי ותן לי יד, ונוכל לשמוח ולרקוד יחד. If we love our fellow Jew, we'll rejoice and sing anew, with מושיח במהרה ביומנו. עם אחד שיר אחד.
ב-058-693-93, אנחנו מיד נפנה למאזינים הרבים שכבר ממתינים על הקו, אך קודם לכן נתייחס למעט הודעות. הרבה שואלים כאן איפה אפשר למצוא תוכניות לשמיעה חוזרת, אז כמובן באתר של הרדיו אפשר, אני חושב כבר החל ממחר, לשמוע את התוכנית שהייתה כאן ותוכניות קודמות. הרב הורוביץ היקר, אני מאוד אוהב את התוכנית שלך, מעריץ שלך, תודה רבה. אשמח אם תשים קצת פחות מוזיקה ויותר לשמוע אותך. תודה רבה על המחמאה, אבל גם אני קצת צריך לנוח. וגם המאזינים צריכים פסק זמן ממני. לא כולם ממש אוהבים כל הזמן לשמוע רק אותי, אבל תודה רבה. מעירים כאן עוד הערה בקשר לאותה אחת שדיברה על הילדים, שקשה להם ככה בשולחן שבת, אז אומרים הערה נכונה, אני ככה ניסיתי לכוון אותה בשאלה, אם מדובר רק על שבתות קיץ או על חורף, הם צודקים, לפעמים הילדים עייפים מאוד ורעבים מאוד, וזה נכון, סך הכל מדובר בפרט בימי שישי ערב שבת של הקיץ, שמתיישבים לסעודת שבת לאחר התפילה בסביבות השעה 8:30, 9, אפילו 9:30. אז הערה נכונה, יישר כוח. עוד הודעה, אני כבר שנים לא יושן בלילות, לא מצליח להירדם, יש כבר בערך 7 רופאים שמטפלים בזה כל הזמן, וכבר הסתובבתי גם בין בתי חולים בארץ. שום דבר לא עזר, עכשיו לפני פסח נסעתי לחול, ושם פתאום הכל הסתדר. רציתי לדעת מה הרב אומר, האם שווה עכשיו להישאר בחול ולהתנתק מהמשפחה והכל, או שאולי לחזור ולסמוך על הטיפולים שם, כי זה יהיה מאוד קשה בשבילי עכשיו להתנתק מהמשפחה. שאלה מאוד מעניינת, אני חושב שדווקא אתה צריך קצת לעזוב את הרופאים ואולי ללמוד מהנסיעה שלך לחול שהצלחת לישון, שאתה צריך קצת שקט נפשי ושלווה, וזה בעצם מה שמפריע לך לישון, וחבל על הטיפולים, וחבל על ההיסטריה, אבל בתי חולים, אתה אולי קצת מאוד לחוץ, למרות תפוס, וכל הזמן חושב, ולא מתנתק. תנסה לעשות לך סוג של חול בארץ, להתנתק, להתנתק, אם זה אם אתה לקשונים, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אבל זה בסך הכל הוכיח שאין לך בעיה רפואית, כי בחול אין, בריאות לא משתנה. ואתה כותב גם חול, אז זה יכול להיות כמעט כל העולם חוץ מארץ ישראל, כי אני מבין שאתה גר בארץ. צריך שקט, צריך שלווה. תחשוב על זה. אני כך נעצור ונשוחח עם עוד מאזינים ונמשיך מיד להודעות. לילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, תודה רבה על התוכנית.
תודה, מחמם את הלב. בבקשה.
ככה, רציתי להגיד, אני בת עוד מעט 16, עוד חודש משהו ב-16, ויש בעיות בין ההורים שלי. זה ממש בתהליך הגירושים, עכשיו יש לי אחים, אני עוד מסתדרת עם זה, אבל יש לי אחים קטנים שממש קשה להם, מאוד. הם שואלים אותי, אני הגדולה בבית, הם שואלים אותי, למה הם עושים את זה? מה יש להם? למה? כי הם יודעים שהם היו רגילים, הם בשני אחת הכל התפרד, בכלל דבר אחד קטן. אז מה אני צריכה להגיד בתור אחות הגדולה שלהם, לתת להם כוחות, איך אני עושה?
קודם כל, אני אומר לך דברים כלליים, אבל זה באמת מאוד מאוד תלוי בגילאים, ובכל אחד איך הוא לוקח את זה, ואיך הוא מבין את זה.
יש לי אח בן 4, ואחות בת 8. אחות בת 8 יותר מבינה.
כן, כן.
אני מנסה לדבר, היא גם לא חכמה.
נכון.
אני עוד מעט, אני, זה מה שכאן אני מנסה להרגיע את עצמי, זה גם נותן לי כוחות, אני יודעת להתקדם עם זה בחיים, זה נותן לי הרבה תובנות, איך אני הולכת, גם בעזרת השם שאני אתחתן, איך להתנהג עם הבעל, הרבה הרבה זה נותן לי. אז אני לא יותר מדי מתרגשת מזה, אבל הקטנים אני עושה איתם.
תראי, בוודאי שאין ספק שכדאי ונכון יהיה אם ככה יהיה להם ככה טיפול יותר מקצועי ממך, אבל בכל זאת מה את כן יכולה לומר? קודם כל, תמיד 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 לדבר טוב עד כמה שניתן על ההורים. זאת אומרת, לא להגיד שיש איזה מריבה או שמישהו מביניהם לא בסדר, לא לצדד בעד אף או נגד אף צד. זה צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להגיד בשום סיטואציה, כאילו, אבא צודק אם אבא לא בסדר, או אמא צודקת אבא לא בסדר, דברים מהסוג הזה מסוכן מאוד, גם יכול לחרוץ את הנפש שלהם. מזה להיזהר, אתם לדבר יותר על דברים שטחיים וכלליים, כמו יש איזה קושי, לא מסתדרים, אבל יהיה בסדר, אבבים הלא באמת ערבים. זאת כל הזמן לנסות מצד אחד לא להגיד שטויות, אין שום דבר. ילדים הם לא טיפשים. וגם לא מצליחים להתגבר על שאלות שיש להם בזה שאנחנו מנסים מה שנקרא לטייח אותם או לטשטש עקבות, זה לא עובד, אבל כן עובד לדבר ולא לדבר, זו חוכמת חיים. זאת אומרת, כן להגיד, נכון, יש משהו, יש איזה קושי, איזה יבנה בין אבא לאמא, מסתדרו, הכל בסדר, אבא איש טוב, אמא אישה טובה, יש איזה משהו שהם מתווכחים עליו, צריכה להיות רגועה, הכל יהיה בסדר, יש לנו אבא ואמא טובים, יש להם גם לפעמים איזה שהם, תלוי עד כמה החוכמה שלהם מגיע איזושהי חרדת נטישה עכשיו, שאולי יתפרק משהו ויעזבו אותנו, לא, תמיד נהיה לצדכם, ותמיד אמא ואבא יהיו לצדנו, את לא חייבת להגיד שהם יהיו ביחד לצדנו.
אני רוצה
לעשות
עוד משהו?
כן, בבקשה.
אבא שלי, אנחנו ילדים ממש מפונקים, נורא לא רגיע, לא כל זה, לא כל זה יש.
אתם לא מפונקים או מפונקים?
מפונקים מאוד.
אה, אוקיי, בבקשה.
אז אבא שלי יותר מפנק אותנו, ואמא שלי יותר מנתבת אותנו בבית. אבא שלי יותר פתוח, ואמא שלי יותר סטוח. עכשיו, אבא שלי ממש פתוח, אז... טוב, אני לא יודעת אם כדי להגיד את זה בשידור, אבל הוא אומר לילדים, הוא אומר לילדים דבר כזה. אנחנו ארבעה ילדים, והוא אמר, יש לי... ככה אמר לילדים, ככה אמר את זה בפעם אחת בבית, הוא אמר, יש לי שתי נשים, חמישה ילדים. עכשיו, ניסיתי להגיד לאבא שלי אבא, לפחות אל תגיד את זה ככה, לעד כולם, כי אני כן יודעת מזה. אני כן רואה תמונות, אני כן רואה הכל, אבל למה ככה? וגם אמא שלי יודעת מזה, ובגלל זה הם רוצים להתגרש כמה שיותר מהר. אז בגלל זה יש לה גם שאלות, היא לא מבינה מה זה.
תראי, לתקן את אבא שלך, לא תצליחי. אני מבין אותך, הוא מקשה עלייך במסע הזה ובעבודה הזו. אנחנו צריכים להבין אני אומר לך משפט מאוד מאוד חשוב, שכדאי שתזכרי אותו כל החיים שלך. מה יקרה לנו? אין לנו שליטה. אבל איך נסתכל על מה שקורה לנו? זה בשליטתנו המלאה. אני אסביר. מה אבא יגיד או לא יגיד? מה יקרה בבית או לא יקרה בבית? בעיה. אין לך שליטה לא על הפה של אבא ולא של אמא, ובטח לא על ההתנהגויות שלהם. איך את כבת, או איך את במקרה הזה שאת שואלת, כי אחות אחראית אמורה להכיל או להבין או להסתכל או להסביר את מה שקורה, פה מגיע באמת חוכמת החיים שלך. וגם אם מדברים למשל בצורה בוטה שאבא מפנק ואמא לא, אז לא צריך לפסול אף פעם את אמא ולהגיד הפוך, זה מה שטוב שאחד ככה ואחד ככה, וזה יעשה אותנו אנשים טובים יותר, שאנחנו נדע שלפעמים צריך להתפנק ולפעמים צריך לשמוע את הלא. הפתיחות, זאת אומרת, לא, לכן אמרתי גם בהתחלה, לא לצדד בעד אף צד או נגד אף צד, תמיד להבין שזה טוב וזה טוב, זאת האמא הכי טובה בעולם וזה האבא הכי טוב בעולם. וקורה שלפעמים, את יודעת, ילד צריך ללמוד שגם כן וגם לא, אלו שתי תשובות מצוינות. וזה שיש לנו אבא ואמא, זה לא אומר שהם תמיד צריכים לומר כן, או לא תמיד צריכים לומר לא, פעם זה אומר כן והיא אומרת לא, וכן להפך. ותמיד לדבר על זה שהם הכי טובים בעולם, ולנו זה טוב, ובסוף אנחנו נהיה אנשים הכי טובים. וצריך להבין, לא לעשות מהשחור עוד יותר שחור, אלא לנסות כמה שיותר להפיר אותו או להלבין אותו, עד, שוב, עד כמה שניתן. את לא יכולה לשלוט בתקריות, את לא יכולה לשלוט בדיבורים. צריכה לנסות קצת לצנן את מה שמתרחש כדי לנסות ולעזור את כמה שניתן.
כן, אבל ככה, אבא שלי הרבה, גם
אמא
שלי, הרבה פעמים אומרים לי, אני לא אז מלכתחילה הוא אמר לי, והוא ראה לי גם תמונות שהן ביחד. אמא שלי יודעת מזה, כולם יודעים. אז הוא רוצה לקחת אותי, לעשות מפגש עם כולם. ושפתאום בפרסומיות אני לא אפגוש אותה, מי הם, מה הם. אז מה, האם אני צריכה להגיד לו שאני מעדיפה לשאיר עם הילדים עם אמא שלי, כי אני יודעת שאם אני אמא שלי, גם מספיק יש
לי קשיים
של
ניוד
וכל הדברים האלה
שאני אמא בשבילי. זכותך לומר לו את זה? כן, אם את חושבת ככה ואת מרגישה שזה יותר טוב לך ולהם בוודאי. לא בחוצפה, לא בעזות, צורה מכובדת. אבא, אני רוצה לדוג לאחים שלי הקטנים, וזה יעשה לי יותר טוב אם אני אהיה איתם, בבקשה, לא. צורה מכובדת כמו שבא צריכה לדבר לאבא. אבל כן, להיות חזקה בדרכך, ואם באמת יש לך, ובאמת אני מתפעל מאוד מהגישה שלך, ומהתובנות שלך, ומההובלה של הדברים, באמת את נשמעת באמת בחורה בוגרת, ושעוברת משהו לא פשוט, אבל כן, אם את באמת רואה שהמהלך הזה יעשה לך לטוב, בטח ובטח לאחים ולאחיות שלך ולאמא, אז תתקשי, לכבד אותו, דבר אליו בכבוד, זה בוודאי ובוודאי. אבל אם את חייבת ללכת ולהכיר שם את המשפחה השנייה, זה לא, ובוודאי אם זה יפגע באחים הפוך, תגידי לו שאת כאן בשבילו. ואת הבת שלו הגדולה ויש לך אחריות, ובשביל שלשאר הילדים שלו יהיה שקט ושלווה, אז את מרגישה שיש לך את האחריות הזו, ולמענם את לא רוצה לעשות את זה. תחצין את זה בצורה בוגרת, בצורה אחראית, כשליחה שלו ולא כמתנגדת שלו, את מבינה? קדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות.
רגע, אפשר עוד דבר?
כן, בקצרה, כי יש לנו עוד מאזינים ובשמחה, כן, בבקשה.
אוקיי, אז אני יכולה, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל אני יכולה להרגיש הכי שמחה שבעולם, ממש שלדה, הכי שמחה שבעולם, ובשני אחד כאילו טרנטו זה יורד עליי. עכשיו אני חושבת, אני מנסה איכשהו להסביר לעצמי שזה אולי בגלל הגיל, שלא לפחד מזה, לא להיבד.
שאלה
אם אני צריכה
להתייחס
לזה, שזה יעבור במשך הזמן, ולתת לזה לעבור לבד.
כמעט כל בן אדם בעולם, אבל כמעט כל בן אדם בעולם, יש לו רגעים שהוא מרגיש שהכי טוב לו והכי שמח, ויכול להיות לו ברגע אחד נפילות. זה חלק, זה חלק בלתי נפרד מהתופעות של החיים. אצלך, זה עוד צריך להיות הרבה יותר חזק, משום שאת גם בטח לגילך ובטח למצב שאת חובה מסביבך. כך שזה מאוד מאוד נורמלי, מאוד לגיטימי, מאוד הגיוני, ולא להתייחס ולא להיבהל מזה, ויש רגעים של נפילות ושל דאון ושל התרסקות, ולאסוף את עצמך ולהתגבר ולהמשיך הלאה. יהיה טוב אם תקחי לך איזושהי עזרה מרבנית או יועצת או לא משנה מה שיתנו לך תמיכה. כי לא בהכרח שאת יכולה להתמודד עם, עם כל זה כל הזמן לבד, זה גם כן מעבר לכוחות שלך, אבל לא להיבהל מזה. תופעה מוכרת, גם אצל אנשים שעוברים פחות דברים ממה שאת עוברת, וגם אצל אנשים יותר מבוגרים מהגיל שלך, וזה בסדר גמור, יש לנו עליות ונפילות ושמחה ועצב, ופתאום משברים, ופתאום מסתכלים על כל הדברים ביחד, ויש איזושהי התנקזות של הכל ביחד, ואז מרגישים, אוי והכי גרוע והכי רע, ואיך אני יוצאת מזה, וחולפות להם כמה שעות, או שולחים לישון, או ששותים משהו, שככה מנסים להעביר נושא בראש, ומוציאים גם מהלימון לימונדה טובה. אני חושב שאת יכולה לעשות את זה מצוין, אבל זה לא בושה לבקש עזרה אם את צריכה. אל תרגישי שאת נכשלת אם את צריכה עזרה. הפוך, אדם חכם יודע גם לבקש עזרה כשהוא צריך תמיכה וייעוץ. בסדר?
רק דבר אחרון, להגיד למאזינים שבאמת בכל מצב, כל הקשיים, זה תמיד שאלוהים נמצא איתה.
נכון.
זה שאני אעזור באמת, זה מה שאני עוברת את זה.
כל הכבוד לך. את מחזקת אותנו. שקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות, ושניסיון ייגמר מהר והכי טוב, ותוכלי לעזור לאחים שלך, ובוודאי להורים.
אמן.
בשורות טובות ולילה טוב. בהצלחה. אנחנו נתייחס לעוד מספר הודעות, ולאחר מכן מאזינו שניים שנספיק ככה לפני סוף התוכנית. צד הייתי לי כאן הודעה, יש כאן המון הודעות, לא אספיק להתייחס לכולן, אבל הודעה שחשוב לי מאוד להתייחס אליה. אני מורה די משקיען ומוצלח כבר כמה שנים. לאחרונה המנהל אומר לי על הורה מסוים שטוען שאני לא מספיק משקיע. זאת אחרי שבדיוק בילד שלו אני מאוד משקיע. זה מאוד שבר אותי, כי אני מאוד מסור לעבודה. אני פשוט מרגיש שאני לא יכול להמשיך את העבודה. א', איך אני מתחזק? ב', איך באמת עושים שהורים ירגישו את ההשקעה שלי? אני חש מההודעה שלך באמת המון כאב והמון שבר, ובצדק. אתה משקיען, אתה עושה את הכל עם כל מה שאתה רק יכול. ודווקא בילד הזה שהשקעת כל כך הרבה, דווקא מכיוון ההורים שלו, אתה מקבל איזושהי פנייה למנהל שאתה לא מספיק משקיע. אני רוצה לומר לך, באמת מלב ולב, כאדם שגם עוסק בחינוך שנים, אני אומר לך את זה באמת מהלב כדי לחזק אותך ואולי עוד הרבה אנשים ששומעים אותנו ומתעסקים בנשמות. אחד התסכולים הקשים ביותר בעיסוק בחינוך זה הערכה. אין הערכה. אין אף אחד בעולם, כמובן חוץ מבורא עולם, שהוא יודע בדיוק כמה לילות לא ישנת בגלל ילד, או כמה מאמצים השקעת דווקא בילד הזה. אבל מלבד בורא עולם, אין אף אחד עלי אדמות שיוכל באמת לדעת מהו ערך של השקעה חינוכית בתלמיד, בבחור, בבחורה, בנער, בנערה. אלו דברים שרק בינך לבין כולך. דבר ראשון. הדבר הנוסף הוא שלעולם, לעולם, לעולם, אם נרצה להצליח בחינוך, שזו השליחות החשובה ביותר, אם נרצה להצליח לעולם, אין לנו לצפות למחמאות, להערכה, להבנה של מה באמת אנחנו עושים. ואולי אני הייתי מוסיף גם להפך, נא לצפות להערות, לביקורות. את סתירות הלחי החזקות ביותר נקבל דווקא מאותם ילדים או הורים שהשקענו בהם הכי הרבה. אין מתן שכרן של נשמות וחינוך בעולם הזה. אלו דברים ששמורים לך, ואני אומר את זה לכל המחנכים והרבנים והראשי ישיבות והמשגיחים והמורים והמורות, אלו דברים שלוקחים אותם לעולם הבא נטו. פה בעולם הזה לא לחכות ולא לצפות ולא שום דבר. לא נקבל, ואם נקבל זה בונוס. כך צריך לגשת לעבודה הזו. אני עושה שליחות חשובה מאוד. אני משקיע בנשמות, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיים שלי שאני אהיה מחנך, שאני אהיה מורה, שאני אהיה רב. אני אמסור את כל מה שאני רק מסוגל למען אותם ילדים. אם אני אראה ילד שצריך קצת יותר, אני אתן לו קצת יותר. אם אני אראה תלמיד או תלמידה שזקוקים לעוד כמה שעות, או לעוד חיוכים, או לעוד יחס, אני אתן את זה, כי אני בשליחות של בורא עולם. ואני נמצא באחד המקומות החשובים ביותר שיש בעולם. ואני לא עושה את הדברים שאני עושה, כי אני מצפה שמישהו יבין, יעריך, ובטח לא יכיר לי, יוקיר לי תודה. ואם אנחנו מחכים לזה, אז אנחנו לא יכולים לעבוד עם נשמות. אם אנחנו מצפים להערכה, למחמאה, לפידבק חיובי, אנחנו צריכים לעשות כל דבר אחר מלבד חינוך. חינוך יש את ההפך הגמור. דווקא באותם שתשקיע, תקבל על הראש. דווקא באלו שלמענם תקריב ותפעל גדולות ורבות ומצורות, אתה תקבל בחזרה יחס הפוך. אני אומר את זה מראש, כי כך צריכים לבוא ערוכים לחינוך ונשמות. זה העיסוק בדבר הכי חשוב שיש בעולם, הכי רגיש שיש בעולם, הכי מרוצה ומקובל אצל בורא עולם, ותמשיך להתמסר, כי ההתמסרות שלך היא לדורי דורות. הנשמות שאתה מייצב ומעצב, אלו בתים בישראל שלימים שנזקפים לזכות שלך. אל תצפה לתודה רבה מאף אחד. אל תצפה להערכה מאף אחד. תמשיך להיות אמיתי, מוסר נפש, מסור, משקיען, מוצלח. כשאתה בא מראש עם המחשבה הזו, אתה לא מצפה לכלום, אתה לא נשבר מכלום. אתה מצפה דווקא מאותם אלה שהשקעת לקבל בחזרה איזו סתירת לחי, זה לא יכאב. זה העיסוק, זו המלאכה, זה הסגנון. אני מקווה שעזרת לך במעט. לילה טוב למאזין או מאזינה האחרונים לשידור הזה של היום שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, אני מדברת על בן, הבן שלי, בן 16. המצב הרוחני שלו מאוד ירוד. ותקופה של, זה לא מעכשיו, זה התחיל אחרי הגיל בר מצווה. אנחנו מנסים מאוד ללכת לקראתו, והוא בבית, הוא נמצא איתנו בבית. אבל בכל זאת אנחנו צריכים מאוד הרבה הדרכה. אם אפשר, אני קצת בטיפה הזאת, כמה דקות האלה, אם הרב יוכל קצת לתת לי כמה... הלו.
כן, כן, בבקשה. אני אשתדל לעשות מה שניתן, למרות שאי אפשר בכמה דקות, אבל משהו אפשר לעשות. תראי, בראש ובראשונה צריכים מצד אחד המון 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 להבין, לחבק, לאהוב, להקשיב. זה הדבר הכי חשוב. אבל מן הצד השני, למרות שזה נראה שזה סותר, להציב גבולות מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, את תתני לו את הנשמה, תחבקי אותו, תאהבי אותו, תביני אותו, תקשיבי לו, תתני לו, תקני לו, אבל יש דברים שאת חושבת שהם קו אדום, שיש דברים שהם גבולות הבית, וכל בית יודע את הצרכים שלו, אם זה תפילות, אם זה מכשיר הפלאפון, אם זה לבוש, אני לא נכנס לזה עכשיו. לחבק ולהציב עמדות.
הייתה לנו בעיה איתו שהוא מאוד מאוד רצה נושא של האינטרנט. יש לו פלאפון. אבל אמרנו, באינטרנט פסקו לנו שזה... פסקו לנו שאנחנו לא מכניסים את זה, וגם עוד לפני שפסקו לנו, אנחנו ידענו שבמוטו שלנו לא מכניסים את זה.
אין אינטרנט בבית.
היה לו מאוד קשה הנושא הזה. הוא ממש... עכשיו הוא התחיל להבין את זה, כאילו שאין לו מי להתבקח, אבל מאוד קשה לו הנושא הזה.
אז הוא צריך לקבל כנגד אהבה וחום ופרסים ואוכל וטיולים, הכל תקבל. יש דברים שהם לא. ילד צריך להבין... שמבינים אותו, אוהבים אותו, מבינים גם את הראש שלו, לא מלחיצים אותו, זורמים איתו בכיוון שלו ובסגנון שלו, וחנוך לנער על פי דרכו, אבל יש גם גבולות.
נכון,
זהו. זו מלאכה, זו, כן. מצוין, מצוין.
אבל רציתי לשאול עוד שאלה.
כן.
יש מצב שהסביבה מסביב, הוא מאוד כואב לו הנושא, הוא מבין את, הוא יודע את הקושי שלו, הוא יודע את... הוא מודע לקושי שלו. בשביל זה אני שואלת, יש מצב שהסביבה, אנחנו גרים במקום חרדי, הסביבה הסביבתית מאוד כואב לו הנושא שמסתכלים עליו. איך אני יכולה לדבר עליו, מה להגיד לו בדבר הזה?
מה זאת אומרת שמסתכלים עליו? מה, הוא נראה שונה? מה, הוא לבוש שונה?
הוא נראה שונה, כן. הוא לא לבוש כמו בחור.
זאת אומרת, הוא לא לבוש, הוא לא לובש שחור לבן, הוא לבוש צבעוני.
כן.
זה מפריע לו שמסתכלים עליו?
זה מפריע לו. נגיד השבת הוא ממש, אפילו באמצע שולחן שבת הוא פתאום התחיל לדבר על זה, וזה מפריע לו. באיזשהו מקום זה באמת מפריע לו. למה זה מפריע לו? כי יש פה, יש איזה רב מסוים שקשור אלינו, והוא, כל פעם שהוא רואה אותו, הוא מרגיש שהוא ממש כל הזמן מסתכל עליו, כאילו...
אני אגיד לך את האמת, יש אצלה לטפל בזה, אני לא חושב אבל שהייתי מטפל בזה, כי זה עוד שלב טוב. זאת אומרת, אם אכפת לו מאחרים, צריך להסביר לו שתשמע, שיש נורמות בחברה, זה לא שאתם חושבים שזה תורה מסיני, הבגדים. וזה לא כתוב בהלכה, וזה לא שאתם מתעקשים על זה, וזה יריג ועל יעבור.
לא, אני אומרת, אנחנו בנושא הזה, זהו, אנחנו זה לא כל כך מבינים, מפחים בדיוק. כרגע, כי אנחנו יודעים מצוין. את המצב שלו.
נכון,
אנחנו...
נכון, זה מה שתגידו לו, אנחנו מאפשרים לך, כי אנחנו מבינים, מה? אנחנו מאפשרים לך, כי אנחנו מבינים אותך. אבל אתה צריך להבין שאנחנו חיים בנורמות חברתיות, אין מה לעשות. גם בן אדם שנסכים לו ללכת על הראש ולא על הרגליים, שלא יצפה שלא כולם יסתכלו עליו, למרות שמותר לו ללכת על הראש. אבל אם כל העולם הולך על הרגליים, ופתאום יראו מישהו הולך על הראש, אז כולם יפנו את מבטם ויסתכלו עליו, חלק בצחוק, חלק בכאב, לא משנה. הוא בחור מספיק בוגר בשביל ללמוד שיש מושג שנקרא נורמות חברתיות. אנחנו חיים בחברה מסוימת, וכל דבר שהוא שונה, הוא יהיה שונה. גם אנשים שהולכים ברחוב ומשוחחים בטלפון בקולי קולות, מסתכלים עליהם, למרות שהם לא עושים שום דבר אסור. בשום מקום לא כתוב שאסור לדבר ברחוב בקול. אבל מה לעשות ברגע שאתה קצת מפנה תשומת לב? ברגע שאתה באיזשהו מובן אתה קצת שונה. אתה מייצר מבטים, אין מה לעשות. או שאתה תחליט שאתה למרות את שונה, או שאתה רוצה להתאפס סביב החברה. אתה תעשה מה שאתה מבין, אבל לכל דבר יש את המחיר שלו. צריך להבין את זה. צריך לדבר איתו על זה בבגרות, לא לבוא ולהגיד לו כל הכבוד, תשים פס, מה אכפת לך, שיסתכלו, זה לא נכון. כי זה עוד טוב שעוד נמצא בשלב שמעניין אותו מה קורה, זה עוד אולי יכול לעזור לו גם למבנה החיצוני שלו. תשמעי, אנחנו מאשרים לך, ואתה יודע שאנחנו מבינים אותך, אבל מה לעשות, אנחנו חיים בחברה, ויש נורמות בחברה, וכל דבר שהוא שונה, אז מסתכלים. זה לא... כל מה שלא תעשה, ברגע שאתה תהיה חריג, אז מה לעשות, ככה זה. גם בן אדם שיבוא והתיישב פתאום על שולחן, נסתכלו עליו מוזר, או שיתפלל וישב על חלון, אפילו שהוא לא עושה את זה. מה לעשות? אנחנו חברה, וחיים בתוך חברה, ולחברה יש נורמות, ויש סטנדרטים, וכל פעם שיש משהו בולט, אז מסתכלים, זה לא קשור, זה לאו דווקא קשור למקום שאתם גרים בו. בכל מקום בעולם זה ככה. בכל מקום בעולם, אדם שמשנה מהסטנדרטים החברתיים, אז הוא מעניין, הוא מושך תשומת לב. תפללו עליו הרבה, נהיה לכם הרבה נחת בעזרת השם. דמעות של אימא לא שוות ריקם, בשרות טובות, הרבה נחת בילד.
אנחנו מתפללים עליו,
להתפלל עליו ולהתפלל על עוד ילד של מישהי או מישהו שאת מכירה, ואז המתפלל על חברו נענה תחילה ותראי ישועות. בעזרת השם. בשרות טובות ולילה טוב. וכאן הגיע תוכניתנו אל סיומה. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לבורא עולם על הכוח שנתן נותן ויתן לנו. רבנו של עולם, תודה לך על כך שאתה עוטף אותנו בחום ירחמים ובאהבה, ואנחנו מבקשים, מודים על העבר ומבקשים על העתיד, שנמשיך להיות חבוקים בזרועותיך באהבת עולם. תודה רבה לדוד קליגר על העריכה וההפקה, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני ועל הצלילים והקולות המועברים אליכם בכל מקום שאתם נמצאים. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת, ובאמת מרגש אותי לראות גם את הפניות הרבות, המיילים, הפקסים, ההודעות, האפליקציות, הטלפונים. אני מודה לכם על כך שאתם איתנו עד השעה הזו, ואני מתנצל בפני אותם עשרות שלא זכו להיענות, לא בכוונה. זו אופייה של תוכנית, שיחה או שתיים, כמה צלילים, גם דבר המפרסם, גם זה צריך. אני מאוד מעריך ומכבד את זה שאתם כך נמצאים איתנו עד השעה הזו. תודה באמת לכולכם, ונסיעה טובה גם שיהיה למייל, אוריאל וחיימקה. ואם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו מפני שהאזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון, לילה טוב. אך ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אם ירצה השם ייפגש כאן ביום שני הבא. לא תוכנית של נפש החיים לשעתיים, גם עם מוזיקה טובה. בשורות טובות, ישועות ונחמות.